שלום הרב לייטמן, אנחנו נמצאים פה אני ולימור, נפגשים כי רוצים להניח את היסודות לקורס שיכין לאנשים לחיים טובים יותר בעולם חדש. עד עכשיו פיתחת עם אורן לוי את היסוד של ההשכלה, מה שנעביר לאותם אנשים בקורס, ואנחנו רוצים ביחד לעבור ולהבין את החלק הזה שנקרא חינוך, חלק ההפעלות שבאמת מעביר את האדם את השינוי. אנחנו גם יצאנו מנקודת ההנחה שהקורס הזה יתאים לא רק לאנשים מובטלים, בכלל לכל אדם שמכין אותו לחיים החדשים. ומה שהיה חשוב לנו כשהכנו את השאלות, זה קודם כל רצינו ליצור אחת איתך שהיא שפה משותפת. פסיכולוגיה המודרנית היום מדברת במונחים מסוימים, מבינה את האדם בצורה כזאת או אחרת. חשוב לנו מאוד להבין איך אתה רואה את האדם. ומשם אנחנו נמשיך לתמונת העולם שבו אנחנו חיים, איך היא משפיעה עלינו, איך האדם משפיע עליה. נדבר על מבנה של נפש האדם, על הדינמיקות בינו ובין חברה או קבוצה, ואז נלך יותר ספציפית לקורס ונראה תחנות בקורס, איך סך הכל מכינים את האדם שלום להיות האדם של מחר. אז לימור, אם את רוצה להתחיל.
בשנים האחרונות, או ככה אפשר להגיד שבהתבוננות שלי בעשר השנים האחרונות, העולם הפך נורא נוח. הכל נמצא מאוד קרוב ובסופר, פחות או יותר. או הכל אני קונה. הייתי עם הילדים שלי בגן האקולוגי, ליוויתי אותם יחד עם הגן, והם הסתכלו ממש בפליאה על הקרובית, אמרו להם קרובית, הם בקושי יודעים מה זה קרובית, בסופר, אוכלים, בסדר, ואז אתה רואה משהו קטן כזה, בתוך איזה עטוף בתוך, ומסתכלים איפה היא בעצם, כאילו למה היא לא גדולה, למה היא לא, הם לא מכירים בכלל את התהליכים האלה, וזה גם... לא, לא יודעת כמה זה מעניין אותם או כמה זה רלוונטי, אלא הם מקבלים את זה כבר כמוכן. מצד שני, העולם שלהם בתוך הבית מאוד בנוי בלחיצות כפתור.
נכון.
כמעט כל מה שהם רוצים נמצא להם בטווח של לחיצת כפתור. הם רוצים לדעת משהו, הם לוחצים באינטרנט, הם מנסים, הם מעיזים לנסות. שזה נראה לי מאוד שונה ממה שאני גדלתי ורק הולך ומשתנה עוד יותר. ומצד שלישי, אני עובדת עם אנשים פרטיים ועם קבוצות, ואני לא רואה שהאדם ימציא איזשהו כפתור שהוא לוחץ עליו, ואז הוא הופך נורא מאושר. או הכל נורא נוח, לאו דווקא כל כך
זאת
טוב.
זאת אומרת, העולם השתנה בצורה חיצונית, שלחמניות כנראה גודלות על העץ, ובשר זה, הוא בא בקוביות,
כנראה ככה, כן,
והכל מוכן כמו שאנחנו רגילים לראות את הדברים על השולחן.
אני גם לא נדרש להתעסק בזה.
כן, 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 ואני לא רואה בזה רע. זה שאדם רחוק מאוד, אנחנו מתקרבים למצב שבכלל אחוז אחד מכל האוכלוסיית העולם התעסק בהכנת המזון.
וכל השאר לא צריכים לדעת כלום בעניין?
נו, אז מה מזה שאני פעם אשמע את זה? שאני אלמד את זה בכיתה א' או ב' בבית ספר. זה גם כן נראה... בכל זאת אנחנו רגילים שלחם זה משהו כזה. ולא... אנחנו רואים תרנגולות, כן? גם כן בצורה חיה. אבל אף אחד לא יודע מה לעשות עם זה.
ממש ככה.
זה ממש, איזה תהליך זה צריך להיות כדי להביא את זה לשולחן, ובכלל כל הדברים האלה, אני לא חושב שזה לא טוב, ואנחנו צריכים לסחוף את האדם לכמה...
הוא לא צריך לחזור לאדמה?
לא. אנחנו צריכים לקבל את ההתקדמות שלנו כהתקדמות הטבעית וללכת יחד עם זה, ו... נכד שלי, אני זוכר, בין השנתיים וחצי היה, אז הוא ידע שהכל בא מסופר.
כן.
זהו, אם משהו הוא צריך, הוא אומר, אנחנו הולכים לסופר.
או לחנות אחרת.
זהו. לא, לא, בשבילו זה כאילו.
הכל עצמם. הוא גדול, יש בו הכל.
כן, הכל בו. אז, וככה זה בסדר. רק באמת השאלה היא גדולה, שיחד עם כל השכפולים האלה, משוכללים האלו, שאנחנו נמצאים בהם, ויש הכל בלחיצת כפתור, ואני לא רואה בזה רע. אדם צריך להתקדם, זה נוח לנו. אני ראיתי חיים של קבוצות האנשים שונים שלא רוצים כל כך בקלות לקבל את
הקדמה.
כן, את הקדמה, זה גם כן באורתודוקסים שלנו. כן, וגם כן המישים, נגיד, באמריקה, בפנסילבניה שם.
הם נראים יותר מאושרים.
זה שאלה. זאת שאלה שקשה לנו להבין אותם ולעקור אותם, אבל חיים הרבה יותר קשים. עובדים 10-12 שעות לפחות ביום, בעבודה מאוד קשה. צריכים לחבש בעצמם, לייבש בעצמם, אין מכונות. כמעט הכל עושים כמו שממש לפני 500 שנה, על הסוסים, לא עם טרקטורים ולא מכוניות, אלא גם כן שוב סוסים עם עגלה. והכל, הכל...
אפילו לא מכונות.
כן. אז זה שיש להם הכנה לקבל מזה, הכנה ותמיכה מהסביבה שלהם, לקבל מזה סיפוק, מצד אחד זה כן, מצד שני...
זאת אומרת, הכנה ותמיכה זה אומר ששם זה נחשב...
ילד כן, מרגע שהוא נולד, הוא מרגיש שהוא נולד בחברה מאושרת. שכך אומרים לו כל הזמן. ושהעבודה שלו למען החברה, הם בונים ביתים, אז הם אוספים כל הכפר, תוך יום בונים בית למישהו.
מרשים.
כן, ובמשך היום הזה הם אוכלים יחד, שרים יחד, וככה זה כמו פיינרס.
חלוצים.
אבל אני לא חושב שיש לזה חזרה. יש הרבה אנשים שעוזבים אותם, ויש אנשים שבאים אליהם. זה לא הרבה, אבל טוב, יש להם דמוגרפיה חיובית, זה ברור. בחברות כאלה יש להם 10, 12, 14 ילדים לכל אישה.
אבל יש איזה כיף בעבודת
אדמה. אני לא יודע עד כמה שיש בזה כיף.
לא, בעבודת אדמה, ללמוד מאיפה הדברים מגיעים.
אני לא חושב שאדם שמתקדם בכל זאת, הוא כמה שהוא מתנגד, לטכנולוגיה חדשה והכל, הוא מסוגל באמת להיות רחוק מזה. בכל זאת אנחנו לא יכולים לעשות הכל בשבילנו. כמה יעלה לי לעשות את איזשהו חליפה, חולצה, זה היום זה בלתי אפשרי. אז בכל זאת הם עושים לעצמם איזה הגבלות, אבל אני לא חושב יש דברים שכדאי. אנחנו מכינים אוכל. בסדר, אפשר לקנות הכל בסופר. ואולי בעוד כמה עשרות שנים זה ככה זה יהיה. ואולי לא יהיו מטבחים בדירות שלנו, אלא איזושהי קופסה אחת שאתה מכניס שם לחמם וזהו. יש קירור, יש חימום ולא יותר, והכל זה באלף טעמים, אבל אין חזרה. בכל זאת, אם אנחנו כך מתקדמים, והאגו שלנו שכל הזמן מתקדם וכך דורש את זה מאיתנו, אני לא חושב שזה שלילי. אנחנו צריכים לקבל את זה וללכת עם זה, ורק לראות איך העולם שמשתנה, איך אנחנו יכולים בהתאם לזה להשתנות שיהיה לנו טוב בעולם. זה שאנחנו רואים שהאדם הוא, כמה שהטכנולוגיה מתקדמת, העולם הוא כאילו הולך ברגרסיה, בסובל יותר, מרגיש את עצמו לחוץ יותר. זאת אומרת, אנחנו כמה שמשפרים את החיים פרטיים שלנו, אנחנו לא משפרים חיים חברתיים שלנו. ולכן, אומנם שאני בא הביתה, ותוך חצי שעה מוכן לי אוכל, ואני זורק כביסה למכונה, ואני, הכל, וגם כן בגדים כמעט ולא צריכים לגייץ, הכל בסדר, באמת, אבל סך הכל, האם אישה נעשית תנויה מזה? היא לא, יש לה עבודה באיזה מקום, והיא חייבת לרוץ עוד לכל מיני... בקיצור, אנחנו בסופו של דבר, בכל זאת ממלאים את עצמנו בית כל מיני עסקים, ולא מרוצים. אז השאלה, אני חושב, בלארגן את החיים, מה ששייך לאדם, והטכנולוגיה היא בסדר גמור. אנחנו ניקח ממנה תמיד מה שטוב, יש דברים שהם לא טובים, שהם לא בריאים, אנחנו צריכים לשפר אותם, ולא סתם להכניס לבית. אבל אני לא נגד זה.
אז עם כל הקדמה הזאת, ראינו, אתה אומר גם שבאותם חברה של האמישים, שהם לא מתקדמים, גם הם לא כל כך מאושרים, וגם שאנחנו עם הקדמה שלנו...
אני לא חושב שהם מאושרים. אני למדתי אותם קצת, אני הסתכלתי עליהם, אני בכוונה נסעתי דרך כל אלו המקומות. אני אוהב ללמוד את הדברים, כן. אני לא, לא שאני מבין אותם, אבל איך שאני רואה את האורח חיים שלהם, אני לא, 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 ראיתי אנשים שעובדים קשה, כל הזמן. זאת אומרת, הם צריכים להיות אידיאליסטים גדולים. ובאגו שכל הזמן גודל בנו, אני מסתכל עליהם לא כמו שנפלו מהירח. הם אנשים כמונו, הם אנשים שיש להם אותם היצרים, אולי פחות מפותחים בצורה מלאכותית, כי אין להם טלוויזיה בבית ורדיו, ואפילו חשמל כמעט ואין, ומנותקים פחות או יותר מהכל. אמנם שאתה יכול להיכנס לשם חופשי, חנויות, מסעדות שהם הכל עושים מעצמם, והם אמריקאים אוהבים לבוא לשם הכל. אבל, אבל זה, רואים שזה עבודה קשה, ו, ואני לא יודע אם זה בכל זאת נגד המגמה.
זאת אומרת, במהות, זה לא, אתה מפריד פה בין האורח חיים שהבן אדם חי לבין המהות שלו כאדם.
אני חושב שאם אנחנו יכולים לשחרר את עצמנו מעבודה קשה, אז למה לא?
אוקיי.
בשביל מה אני צריך את זה?
אוקיי.
וחוץ מזה, לפני אלפי שנים, נגיד 30,000 שנה, האדם הפרימיטיבי, בוא נגיד, הוא היה חי בצורה מאוד חופשית. הם לא היו כל הזמן טרודים על האוכל. הם היו יוצאים ליום אחד, תופסים משהו פה ושם, זה היה מספיק להם לכמה ימים, הם לא היו אוכלים כל הזמן, הם היו לא כמונו, הם היו יותר רגילים לסבול את הרעב, כמו בדרך כלל רוב החיות ובהמות. הם לא שכל הזמן היו צריכים גם כן דגים בים, הם לא כל כך מוצאים לעצמם, יש להם סף הרגש למילוי וריקנות ממזון אחר מאיתנו. אנחנו משהו כל כמה שעות, חמש שעות, חמישה פעמים ביום, זה משהו.
כל שעתיים.
נו, זה הרעלה ממש, אבל אין מה לעשות, גם אני כך. ולכן אני לא חושב שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים לסמוך שיש לנו זמן חופשי. אנחנו חוזרים בעצם, אם אנחנו נסדר חיים בצורה נורמלית, אנחנו חוזרים בעצם לאותו מתכונת החיים, כמו אדם לפני 20-30 אלף שנה.
כן חוזרים?
כן. לא, לא חוזרים לאותו צורת החיים, אלא לחלוקת היום. שאנחנו חיים, הולכים לעבודה נגיד, עובדים שעתיים, ומספיק לנו. בשביל מה אנחנו צריכים יותר? אף אחד בחיים הקדמונים לא היה חוסך, לא היה אוסף, לא היה לו מקרר כל הזמן שהיה מוכן בשבילו, אולי משהו בכל זאת אני רוצה לאכול, ואולי אני אעשה לעצמי עוד ועוד ועוד. הוא לא היה טרוד בזה שהוא צריך לעבוד לפנסיה.
זהו, אולי הוא לא הכין לעתיד. אולי הוא לא תכנן.
אבל היו חיים,
כן, אבל תוחלת החיים התארכה. תוחלת החיים התארכה, אנחנו חיים יותר זמן, אז אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו ליותר זמן.
אז פחות צריכים לדאוג.
לא, אז אנחנו צריכים לעבוד יותר.
למה?
כדי לחסוך מספיק, כדי להמשיך לחיות כל...
עכשיו אני עובד 40 שנה, אם לא יותר. נו.
נכון.
אז בשביל מה? אם אז הייתי חי נגיד 15 שנה, היו אנשים חיים בקושי עד גיל 30.
נכון.
אפילו פחות. נו.
היום כדי לחיות 90 אני צריך לעבוד יותר מקשה היום, כדי שיהיה לי בפנסיה טובה בהמשך, ובעצם עד שאני מגיע לשם אני כבר...
סדר החיים הוא לא טוב.
עובר דרך מאוד, דרך קשה, ממש דרך קשה.
אם אנחנו היינו יכולים קצת לעשות ביקורת על החיים שלנו, היינו רואים שבאמת אין בזה תועלת. אנחנו כל הזמן נמצאים בחיים, בעבודה.
וכמה שיותר עבודה, אתה אומר, לא יביא אותנו לאושר, וגם עבודה קשה לא תביא אותנו לאושר.
לא לאושר ולא לאושר. לא לכך ולא לכך.
לא לזה ולא לזה.
לא.
אז לא הקדמה, לא אורח החיים שלנו. בכל הניסיונות שלנו בעצם, לא משנה איזה צורה, לא הצלחנו למצוא את הדרך להיות מאושרים.
זהו, העיקר שאנחנו לא מבינים מה זה להיות מאושר, והאם אנחנו מסוגלים להיות כאלו? ואם כן, אז מה בעצם אורח חיים האדם המאושר? אם היינו איכשהו מגיעים לאיזה מסקנה הכללית, אז היינו אולי בונים.
שזה שאלה מאוד יפה. האדם יכול להיות מאושר בכלל? אולי זה משהו שאנחנו רודפים אחריו כל היום, כמו איזה גזר, שאנחנו לא מצליחים ולא יכולים גם. אולי אנחנו כל... אולי זה הכי טוב שיש.
לא. מצד הטבע, אנחנו יכולים להיות מאושרים רק בתנאי שאנחנו מאוזנים. מאוזנים עם הטבע. אנחנו...
הטבע מסביב הדומם?
וגם כן בטבע שלנו. שטבע שלנו וטבע החיצון נמצא באיזון. טבע החיצון זה משפחה וחברה ואנושות וכל האקולוגיה הזאת, כל הטבע עצמו.
שמקיף אותו.
כן.
כמו איזה מעגלים כאלה.
דומם, צומח וחי. ואני בתוכי עם כל מיני שכבות שיש לי, שזה כבר משהו ש... שלא כל כך
מובן.
לא כל כך מובן. איך אנחנו יכולים להסתדר? כי אנחנו מבפנים מאוד שונים, נמצאים בניגוד ובהתנגשות עם משהו מחוץ לנו.
אבל האושר הפרטי שלי, כבן אדם שחי את חייו, תלוי בכל המעגלים האלה. זה מה שאתה אומר?
בטח. אנחנו חלק מהעולם.
אם אני מסתכל, אם אני מסתכל,
זה לא,
יש לי את המעגל שאני קשורה
אליו, ויסוד לכל הכישלונות שלנו. שאני מסתכל מבחוץ, מהחלל, על כדור הארץ הקטן הזה, כן, ועושה ככה, כן, ועושה ככה זום, כן, ומתקרב אליו. אז בכל זאת אני רואה שיש כאן איזשהו ג'וקים קטנים שחיים, שבונים לעצמם איזה מקומות שם להסתתר ולחיות, ויש להם משהו ככה. אני רואה שזה בכל זאת, הציביליזציה הזאת חלק מהטבע שכך נבנית, והיא לא שיכולה לנתק את עצמה מהטבע. איך? האופי שלנו, ההתקדמות שלנו, התהליך שאנחנו עוברים, התהליך שהעולם עובר ושבו אנחנו חיים, זה הכל
קשור אחד לשני.
קשור אחד לשני, ודאי.
כי אני כבן אדם פרטי לא מרגיש את זה, אני לא מרגישה את זה.
כן, כי את בנית לעצמך עולם המלאכותי, שהיום הוא מתחיל להראות לך עד כמה שהוא לא נוח, לא בטוח.
אבל אני רוצה לשאול על זה, סך הכל אם אנחנו חיים באיזון מול הטבע, כן. אז הטבע יצר מצב כזה שקר בחוץ, אני חייב להשיג פרוות ולחמם את עצמי.
כן.
אני היום לא השגתי משהו, איזה ממותה, אני רעב. אז כן. אני חייב לאגור, כי אני יודע שאני רוצה כן. שיהיה לי. לא. הטבע גם תכנת אותי מבחינת אבולוציה, שאני צריך להיות כזכר דומיננטי ביחס לשאר, להיות הכי ככה שהנקבות יסתכלו עליי, ואז מתוך הדברים האלה אני ניסיתי להיות כל החיים, כל הדורות, באיזון. וזה יצר את המציאות שלנו היום, יהיה לי יותר נוח, יותר כיף, ואני לא נתון לכל הלחצים מהטבע, אני כביכול מרגיש שאני באיזון איתו. אתה מדבר על איזון מסוג שונה.
אני מדבר על אם אנחנו מסתכלים על הדומם צומח וחי, על רמות הטבע שלפני האדם, אני רואה שהכל נמשך לאיזון. שסך הכל בזה סוד ההצלחה, סוד הרוגע. ומכל דומם צומח וחי, האדם הוא המתפתח. ובהתפתחות שלו, אם הוא יוצא מהאיזון, שם אנחנו מרגישים את הבעיות. ואדם כל הזמן כאילו נמצא באיזון, כי כל הזמן הוא מתפתח ומשנה דברים, וחוץ מזה הוא אגואיסט, הוא רוצה להצליח על פני האחרים, וכוחות האלו, הניגוד בחברה האנושית, הכל זה מביא אותנו כל הזמן למלחמות ולהתנגשויות ולתחרויות ולחוסר שקט הפנימי, אני אוכל את עצמי, אני חייב להיות מכובד בעיני האחרים, אני רוצה לשלוט, אני רוצה להרוויח, אני רוצה להצליח, אני מסתכל לשכן על הדשא שלו, על אשתו, על כל דבר, אין? איזה יש לו מכונית או סוס, אני לא חושב מה, אין? וכך אני כל הזמן נמצא בזה שאני רץ. הטבע מחייב אותי. זה הטבע, זה לא שאני כך בעצמי. זאת אומרת, השאלה כך, אם אנחנו כל הזמן רוצים להתגבר זה על זה, כן? להתעלות זה על זה, ולהצליח זה על זה, האם אנחנו יכולים להגיע עם כך לחברה הרגועה, לחיים הרגועים, האם אני יכול בזה להיות במצב מאוזן, שאני יכול לחשוב על מחר בצורה שקטה, רגועה. איזה עולם יש היום לנו לילדים? אנחנו הגענו באמת למצב שמאוד לא טוב לחיות בעולם הזה. אנשים מאבדים תקווה, נמצאים בסף הייאוש, נמצאים במתח רב, סמים, ייאוש, דיפרסיה זה מחלה הראשונה, גירושין, אדם לא רוצה לראות את השכן שלו, את הקרובים שלו, את הילדים שלו, זורק אותם. יש עכשיו תופעה בעולם שממש לא רוצים לגדל ילדים. זאת תופעה של הגברת האגו שבנו. הוא גודל ומגיע למצבים שאני כבר לא מרגיש, אני לא מרגיש, לא רק קשר להורים, שאנחנו רואים איך הילדים יוצאים מהבית, וגם הורים משחררים אותם ככה בקלות. ואין קשר בין הדורות, שפעם היו, כל הדורות חיו בבית אחד. היום זה, בגיל 15 הם כבר זהו, הם לא רוצים להיות בבית. והעניין הוא ש... גם כן בעל ואישה, אני לא רוצה להתחתן, אני לא רוצה להיות שייך למישהי שהיא תשפיע אליי, שהיא תקווה לי מה אני צריך וכמה ומתי ואיך, ובכלל שום לחץ אני לא רוצה. אישי. בעבודה אין ברירה. בעבודה אני הולך, שם יש מנהל, בסדר. אבל גם זה אני לא כל כך סובל. גם בזה יש לי הסכמים, כל מיני... זאת אומרת, אנחנו רואים שהאדם הוא, ואחר כך, שאני התרחקתי מכולם, מעצמי אני לא יכול להתרחק. אני נמצא עם הפסיכולוג שלי, צמוד, ואנטי-דיפרסנטים, תרופות הרגעה למיניהם, ומעשן איזה, לרוגע איזה סם קטן, וכולי, שזה הופך להיות אצלנו עוד מעט חוקי, ועוד 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 דברים. שאנחנו רואים שהאדם נלחץ מדי, על ידי הטבע שלו, שיש לו כאן בעיה גדולה. הוא לא סובל אף אחד, ושום דבר. ולמרות שאנחנו כאילו משתדלים להראות לכל בני אדם, בדרך מדיה שלנו, צורות החיים טובים, יפים, מקובלים ככה על כולם, שאפשר לבלות, לנסוע, למרחקים, לאיזה נופש, חופש, בערב לצאת לבלות, כל זה אנחנו רואים שאדם כבר לא מסוגל מזה להתמלות, לא מסוגל לקבל מזה תענוג, ונשאר לנו עתיד לא כל כך נעים, אין מאיפה לקבל תענוג, לא נחת רוח מילדים, לא כל כך נחת מהעבודה, כי מהיום למחר זורקים אותי, והכל זה בתחרות רבה ש... לא כל כך מוסיף משהו.
אבל התחרות הזאת היא מה שמאפשר שינוי.
כי אם לא היה את התחרות הזאת... אנחנו גודלים מעל התחרות כבר. אנחנו כבר גודלים מעל...
מה זה גדלים מעל התחרות?
זאת אומרת שלא כל כך... תראי, מאיפה בא הייאוש? לפני הייאוש הייתי בתחרות, הייתי בחלום אמריקאי, מה שנקרא. אני ירוויח, אני יותר מכולם, כמה שמגיע לכל אחד שירוויח ויצליח. והיה כאילו... אין גבול לזה, אין סוף.
היה חלום. השמיים זה הגבול, כן?
כן, זאת אומרת, לכל אחד יש אפשרות. תצליח, תהיה עצמאי, תעשה מה שאתה רוצה. פתאום הגענו למצב שזה לא מעניין אותי. שלא אכפת
לי. אבל אנחנו עדיין במרוץ.
לא כל כך. זאת, זה, זה, זה. תראי, אנחנו, הסטטיסטיקה, אנחנו רואים לפי המספר היושים.
כן, תכף נדבר, כן.
מספר היוש בעולם זה משהו ש...
נכון שרמת הדיכאון עולה.
שאני לא מסוגל לקבל מילוי מזה שאני נמצא בתחרות עם האחרים.
כבר לא.
לא. נמאס לי. מה להיות יותר ממנו? מה להיות יותר ממנו? מה זה זה? ההפך.
גם תהיה
לי עבודה... אני אלביש בגדים ממש סמרטוטים. לא אכפת לי. איזשהו... לא אכפת לי איך לראות, אתה יודע, את הג'ינסים האלה, כל מיני דברים. אני לא צריך להתנוצץ כמו בהוליווד. ההפך, אני מצפצף עליהם. אין להם חוץ מההתנוצויות האלו החיצוניות שום דבר בפנים. אני לא רוצה, זאת אומרת, האגו שלנו הוא גורם כל הזמן משתנה. אנחנו לא יכולים לחיות כמו לפני 30, 40, 50 שנה.
האגו במובן של הרצון שלנו?
באיכותו. הוא כל הזמן משתנה. ואני כבר לא מרוצה מאותם ההישגים כמו שהייתי מסיק. תביא לי קדילק כזה גדול, נו ומה?
זאת אומרת שאני כל פעם צריך להגיע לרמת איזון חדשה, באיכות שונה בכלל.
נכון. והיום היא כאילו לא נראית לנו, לא נראית לנו לעיניים. פעם היינו, היינו כל הזמן בתחרויות, היינו כל, בזמן האחרון אני מדבר, בקפיטליזם, תוך 200-300 שנה האחרונות, כן? מאדם סמית ועד היום. אבל בכל זאת, היום אני לא מוצא הרבה אנשים שהם חיים בנוח, בטוב. זה שהם מכניסים את עצמם באיזשהו מירוץ, תחרות, בכוונה, כדי לא לחשוב על כלום, וכל הזמן להיות בזה ולהיות בזה, ועדיין אנחנו נוסעים וזה, וכדורגל בשבת וזה ככה וככה. זה, אנחנו בנינו לעצמנו איזה מין עגלה שמריצה אותנו, שאנחנו בעצם סוחבים אותה, והיא גם כן סוחבת אותנו. המצב לפי הנתונים, לפי הנתונים של היום, המצב הוא לא טוב. ואני חושב שכל הבעיה היא שזה לא התקדמות הטכנולוגית, דווקא עד רבה שאנחנו נפתח עוד ועוד, לא צריכים לחשוב איך לחזור למערות, אלא אנחנו צריכים לחשוב איך לקדם את האדם לאושר. והוא תלוי באיזון.
והאיזון תלוי
באיזון זה לא סתם רוגע. לא, זה יכול להיות חיים הסוערים, טובים, אבל שאני ארגיש בזה טוב.
שאני אהיה מרוצה
מזה? איזה סוג החיים צריכים להיות כדי שאני ארגיש בהם טוב. נו, בוא ניקח נגיד חמישה או עשרה תנאים, כן? דרישות, ובוא נראה, בדרך כלל, כן? מאדם מצוי. מה יהיה לא טוב? מה טוב לו? מה הוא צריך?
וזה האדם לא משנה איפה הוא גר?
בדרך כלל לא.
שהוא...
אני מכיר אנשים מדרום אמריקה ועד סיביר ומצפון אמריקה, אני לא חושב. אדם הוא אדם, ובפרט בעולם שלנו, שהוא עגול, שהוא כל כך גלובלי, שהכל זה, כולם ניזונים כמעט מאותו דבר. חיים באותם הבגדים, משתמשים באותם הדברים. אני לא חושב שהיום יש לנו הבדלים גדולים. אלה ודאי ש... ואם יש, אז כל אחד בסגנון שלו. זה לא אומר ש...
את ההבדל הוא רק בסגנון, הוא לא...
לא, לא יותר.
אוקיי. האמת שמבחינה ביולוגית, אנחנו באמת באותו בסיס.
כן.
זאת אומרת, אין שעוני. אז מה עם עשרת הדברים שאנחנו צריכים?
זה מה שאנחנו צריכים לבדוק. מה הצרכים ההכרחיים לאדם כדי להיות מאושר?
אוקיי.
נו.
שאני אגיד, משפחה?
אני אגיד שלא.
אז אני אגיד שהרבה פעמים אנשים אומרים לי, אני עובד, סליחה, אני עובד מאוד קשה כי אני רוצה לתת למשפחה שלי. אני עובד מאוד קשה כי בסוף, אחרי כל העבודה, הכי כיף לי בתוך, עם הילדים שלי או בתוך המשפחה שלי. יש בכל זאת איזה הרבה משמעות שאדם נותן לה.
תלות במשפחה.
כן. גם, האמת לצערי, פחות במשפחה שהגעתי ממנה ויותר המשפחה שאני מייצר. זה כמו המשפחה הפכה גם איזה סוג של דגל ואיזה סוג של הצלחה גם. הילדים שלי, זה איך שכמה שאני מצליח ומוצלח, ובהם אני אשקיע.
אני בונה את המשפחה לא כדי ליהנות ממנה, כדי להציג אותה לאחרים?
כן, אבל גם אני חושבת שאנשים באמת מחפשים ליהנות, כי הם מרגישים את הקשר בתוך המשפחה. שזה משהו שהם הרבה פחות יש להם בחוץ. יש הרבה פחות קשר בחוץ. יש, אני חושבת שבסגנון אנשים פחות אפילו יש להם חברים היום. יש להם, נכון. אבל יש הרבה, הרבה שמירה והרבה הגנה והרבה, כל אחד לא, בונה
לא, לא,
חומות.
לא, 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 זה גם... מפני שזה לא בגלל שאנחנו עשינו כאלו יחסים בחברה, זה בגלל שאנחנו אחרים. אדם עושה הכל מפני שהוא משתנה. האגו שלנו כבר לא צריך חברים. האגו שלנו הוא כזה שאין לי צורך.
לא
כמו שאמרתי, כמו לילדים, גם לאישה, גם לילדים, גם למשפחה, גם להורים ולקרובים ולכולם. מכולם אני פחות או יותר מתרחק. אני רוצה מזה ליהנות, אבל ליהנות ככה שיהיה לי טוב, להנעתי.
אבל יש איזה שימוש בעצם... במשפחה, אתה אומר? שהתפיסה הזאת היא שימוש במשפחה?
לילדים יש חדר משלהם?
לפחות.
לפחות.
אם לא סוויטה, כן.
אם לא סוויטה. אז מה את אומרת? לכו לחדר שלכם. נכון? נו, זה נקרא משפחה.
שחקו למטה.
כן, זהו. בעל יושב שם בפינה עם משהו שלו.
המחשב.
המחשב, זהו, כן. שלא יפריע. אני צריכה לצערי לעשות מה שאני חייבת למשפחה, כביסה, אוכל וכל מיני דברים.
ומחשב.
וגם שוב מחשב. נו, אז איזה משפחה? ממה את מתכוונת ליהנות שאת אמרת, אני רוצה ליהנות ממשפחה. שכולם יושבים ליד המחשב, כל אחד בחדר שלו, בסוויטה שלו. נו? זאת אומרת, וזה האגו שלנו, שזה לא שאנחנו מחויבים, אלא אנחנו כך בונים את עצמנו, כל אחד, שאם אין לו את זה, אז אנחנו נרגיש בינינו ביחסים לא טובים. זאת אומרת, אנחנו חייבים להיות במרחק. כל אחד אחרי המכונה שלו, מחשב שלו, פינה שלו, ואז אנחנו מרגישים שאנחנו קשורים איכשהו. כן? יותר קרוב לרע לנו להתקשר. אם אנחנו יוצאים כולנו לאיזשהו מקום, אני, בעלי וילדים...
או נשארים עם הילדים בבית.
או נשארים, אבל נגיד שאין מחשבים ואין כלום, אין טלוויזיה, אין מחשבים, ואנחנו יושבים בבית.
יום כיפור.
אז כל אחד, יום כיפור ככה, כן? אז אנחנו יושבים כל אחד עם הספר שלו. ואם גם כן זה לא, אז אין לנו על מה לדבר זה עם זה.
זאת אומרת שמשהו בנפש של האדם, ברצונות שלו, כי זה לא ברמה הביולוגית, אנחנו עדיין אותו יצור, לא בדקתי את זה.
מבחינת החלבון שלנו?
כן.
לא, אבל מבחינת הנפש שלנו זה הכל השתנה.
אוקיי, אז הנפש בעצם כל הזמן משתנה.
כן, רצון לקבל. האגו שלנו כל הזמן משתנה.
מה אני רוצה לקבל?
מה אני רוצה לקבל? ממה אני יכול ליהנות? ויוצא שאני היום נמצא במצב שבאמת קרובים אין לי. יש איזושהי שייכות. מצאתי אישה, עשיתי איתה עם ילדים, זה איכשהו, אנחנו עוזרים זה לזה, דואגים זה לזה, אבל... ככה, זה חייב להיות מסודר שלכל אחד יש חופש שלו. את לא מכירה שנוסעים גם כן בחופש נפרד?
כן, יש לזה הסברים, כן, יש לזה הסברים. אני צריכה חופש, אני צריכה... עבודה זה הרבה פעמים הדרך לחיות הרבה מאוד לבד, גם בתוך המשפחה.
זה שילדים רוצים לנסוע עם ההורים, זה ברור.
כן, נכון. אלא אם הם לא יכולים לעשות את זה לבד.
זאת אומרת, אנחנו צריכים להכיר באגו שלנו, ברצון שלנו, שהוא דוחף אותנו לעשות כאלה דברים, אפילו בבית שאף אחד לא מחייב אותנו, כל אחד בפינה שלו, וכל אחד שעסוק עם הדברים שלו, חדר לבת, חדר לבן נגיד, בעל עושה משהו, אישה משהו, בקושי אולי בחדר שינה, שם הם נפגשים, וזהו, זאת המשפחה. אם כך אנחנו רואים לעומת ה... הורים שלנו והסבות שלנו, אז דור הבא זה יכול להיות שבכלל זה יהיה, נעשה ילדים דרך איזה אינקובטור, והם יגדלו באיזשהו, לא יודע איך. זאת אומרת, צריכים בכל זאת לראות שההתפתחות היא מאוד מאוד מהירה מדור לדור בימינו. ואנחנו לא מבינים, כמו שבטכנולוגיה אנחנו מדור הישן, לא כל כך מבינים הטכנולוגיה החדשה, אז הילדים שלנו מסתדרים את זה יותר טוב, כן? גם כן החיים האלו.
אז אולי האדם מבחינה נפשית הולך ונעשה יותר וירטואלי.
כן.
אולי הוא צריך פחות ופחות, טוב, אני שואלת ואני מרגישה שזה לא נכון, אבל לא משנה, כי אולי אני לא מבינה את זה שהאדם, אפילו כפסיכולוגית, שהאדם בעצם פחות צריך אנשים סביבו. אם הוא יכול להתקשר...
אז אם אנחנו חוזרים לדרישה שלך הראשונה, גברתי.
כן, של האושר.
של אושר ממשפחה. אז מה, את רואה? כן. עד כמה שדברים האלה הם כאילו מאורפלים. אם אנחנו מתחילים לא סתם לזרוק אותם, אלא להיכנס למהות שלהם, אני לא יודע מה זה משפחה היום. זאת אומרת, זה יכול להיות שמשפחה כמו שיש. האמת שלכל אחד מאיתנו יש משפחה, כן? אבל זה לא אותו מושג משפחה כמו שהיה קודם יכול להיות.
זאת אומרת, גם אם אני מאוד אשקיע במשפחה שלי היום, ואני אשקיע בילדים שלי, ואני אשקיע בזוגיות שלי,
הם לא ישקיעו שתשקיע בהם. הם שקימים...
אני לא אהיה יותר מאושר.
כביסה ואוכל וכסף כיס. זהו.
ושאני אסביר להם את העולם, הם לא צריכים?
יש להם אינטרנט. כן, אני לא חושב שהם שקימים. מי לומד היום מההורים? ואיזה סבלנות יש להורים ללמד ילדים? אין דבר כזה.
אז אנחנו עברנו מרמת איזון, שתמיד הרגשנו שחסר לי משהו, אני חייב לרוץ למלא אותו, ונדמה ממה שאתה אומר, וגם האמת היא אנחנו מרגישים את זה, שהיום האיזון שלי זה תן לי להיות לבד, אני צריך את הדברים האלה, אבל שהם יהיו רחוקים.
לכן אני אומר שאנחנו צריכים לדאוג לאיזון.
ומה זה האיזון ברמה החדשה?
אני לא יודע, אבל אני צריך למצוא אותו, ואז אני אהיה מאושר. לכן אני, אצלי זה תנאי אחד, להיות מאושר. משפחה בסדר, אבל איזה סוג משפחה? שאני אהיה שם באיזון. עבודה איזה? באיזון. חברה באיזון, כן? זאת אומרת, בכל דבר אני צריך לראות עד כמה שאני בעצם אני מאוזן עם כל התנאים האלו החיצוניים, כן? אני צריך כמה שאפשר להיות מאוזן עם המשפחה, אחר כך עם העבודה, אחר כך עם האומה או מדינה, ואחר כך עם כל העולם והאנושות, כי אני בכל זאת תלוי בכולם, ואחר כך עם הטבע, מי יודע, האטמוספירה הזאת, האקלים, כל מיני, אנחנו רואים מה שקורה בזמן האחרון.
שלמעשה הדוגמאות הכי בולטות כרגע,
כן?
הם באמת, איך באמת, אנחנו הרבה מאוד שנים לא חשבנו שמה שקורה שם בכתבים לא קשור אלינו, וזה מתחיל לחזור אלינו ככה באיזה מין גלים כאלה, כן. של הרס אקולוגי ושל... זה באמת איזושהי דוגמה מדהימה לאדם הפרטי ואיך הוא מושפע מהמעגלים האלה. אבל אתה עדיין אומר שבעולם המאוזן צריך את כל המעגלים האלה בכל מקרה, עבודה ומשפחה.
אני לא יודע אם צריך או לא צריך. אני אומר לפי האגו שלנו נתקדם. ואם בעוד 100 שנה האגו שלנו יגיד, לא, הם לא צריכים משפחה. אנחנו נעשה את זה ככה, בצורה אחרת. אז יהיה אחרת. היום, שילדים שלנו, אני מדבר על היום על רוב העולם, לא רוצים להתחתן עד גיל 35-40, וחיים זה עם זה וזה עם זה, וכמה מחליפים, כמה פעמים זה. אם היית אומרת על זה לפני 50 שנה, מכל שכן לפני 100 שנה, אז היום מסתכלים על זה כמו על איזה... איזה זנות, איזה לכלוך, איזה משהו
פריצות.
נורא, פריצות, כן? ואנחנו, ככה זה, אין מה לעשות. ומקבלים את זה בצורה כאילו מובנת מאליו. אני מסתכל איך, טוב, אני כבר זקן, אבל אני רואה איך שמתייחסים לזה, כאילו שזה...
מתרגלים, האדם מתרגל.
כן, אבל זה...
זאת אומרת, אנחנו עוברים...
בילדותי זה לא היה כך, טוב, אני... אני זוכר שהיו על זה, אני זוכר שאפילו מישהו שהיה מתגרש היה חייב לתת מודעה גדולה בעיתון.
כן, לא יודע.
כן, שמשפחה כזאת וכזאת מתגרשת, הייתי חי בערה לא גדולה, בערך 300,000 איש. נו, לפי ישראל זה כן. וזה היה חוק חובה. שמי שהולך להתגרש, וזה היה כאילו רעש גדול, וכאילו איזה, זה לא מכובד, זה, ילדים היו מסכנים. היום זה...
אז אני לא מבינה מה אתה מציע.
אני מציע להיות באיזון.
רגע, זה עוד...
אני לא מבינה את האיזון הזה.
אז עוד נגיע, אבל השאלה, בשביל לסכם אולי, אם אני מבין נכון, אנחנו עברנו, אם פעם היינו מגיעים, רוצים להגיע לאיזון על ידי זה שחסר לי ואני אמלא את זה במשפחה, בחברה, בעבודה, היום אני כבר פחות מרגיש את זה, האיזון אולי הוא בסוג הקשר, באיזה קשר יש לי עם כל אותם מעגלים, עם העבודה, עם החברים, עם ה... פה צריך למצוא איזון.
כנראה שאנחנו היום נמצאים בסוג הרצון כזה, שהוא לא מרוצה מתחרות, כבר נמאס לו. הוא לא מרוצה מחיי משפחה האלו, ולא מהמדינות, ולא ממשטרים, ולא בכלל מחברה האנושית, ולא בכלל מהאנושות כולה. נמצאים ביושים, נמצאים באיזשהו מצב, מאין ברירה סוחבים. זאת אומרת, על האושר אין כאן כל כך מה לדבר. הרבה אנשים עוזבים את הבית ממקום למקום, מאגרים, מחפשים מקום איפה שיותר נוח, לא אכפת להם כלום, אין? יש כל כך הרבה מיליונים שיוצאים ממקומותיהם ואחר כך שולחים כסף הביתה, איזה סוג חיים האלו. זה לא משפחה ולא בית ולא שום דבר. איך הם...
יש הרבה מאוד סבל בעולם במקביל להרבה מאוד נוחות. וגם ברמה האישית, זה נכון.
אז כנראה שאנחנו לא יכולים לתלות... הפתרון בשום דבר חוץ ממה שבאדם עצמו. עכשיו, באדם עצמו, כמו שאנחנו דיברנו, טכנולוגיה ישנה. מעגלים, תרבות, חינוך, מה שאתה רוצה, יש לפניך. רק אנחנו לא יודעים לסדר את הדברים כדי להיות מאושרים. מצד הטבע, דיברנו גם כן אושר זה קודם כל איזון, רוגע, שאין לחצים ממני על מישהו וממישהו או ממשהו עליי. אין? זה מצב, מכל המצבים זה מצב הטוב ביותר. אין? אנחנו לא מדברים על אהבה, על כל מיני תוספות, אבל לפחות בזה. אז אנחנו צריכים לראות שכאן נקודה מאוד חשובה היא ש... אנחנו לא יכולים לשנות שום דבר מבחוץ, כי מה שלא נשנה כבר ניסינו ולא הגענו מזה לאושר. אלא כנראה שלשנות משהו מתוך האדם.
יש תפיסה ב-20 שנה האחרונות בפסיכולוגיה שהתפתחה, נראה לי ממש בכיוון הזה, שהיא... קוראים לה פסיכולוגיה חיובית, שהיא מתעסקת פחות בלעזור בהפרעות נפשיות, ופחות בלעזור לקיצוניות, אלא יותר ממש לעזור לאדם למצוא את האושר, והם גם שמים את האושר.
בוא נהיה ילדים טובים.
רגע, לא.
נתייחס יפה לשני, כולם בחיוך.
לא, בוא נשנה את התפיסה. הם אומרים, הכל עניין של מה אתה תופס. אם אתה מחפש...
חצי מלא או חצי רק?
כן, אם אתה מחפש את משהו בחוץ. כן?
והם מסתדרים עם זה? אני שמעתי את זה לפני 30-40 שנה.
קוראים לזה גם פסיכולוגיה של ההכרת תודה. נו. היום. Psychology of gratitude. כאילו היכולת גם להכיר תודה ולהתפעל ממה שיש לך, מה שנקרא.
יש לרופא אחד שככה, אני נכנס ל... אני נכנס אליו לפעמים. לחץ דם שם אצלי כל מיני דברים, והוא יושב ואצלו תמיד מוזיקה כזאת יפה, כזאת מתוקה, והוא יושב בעצמו כזה וכל הזמן, לא, אני רואה עליו שהוא עושה מאמץ, עושה מאמץ, יש לו אוויר וכל מיני דברים וכל הזמן עושה מאמץ.
אבל אולי זה באמת בתפיסה שלנו,
אבל האגו שלנו בא מעבר לזה, והוא אומר, תארוז את, 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 את הכל, וגם כן את החיים שלך לא שווים כלום, ותגמור עם החיים אפילו. אני לא יכול להיות כל הזמן בלהכין לעצמנו כן יפה. בשביל מה? אני שואל קצת יותר מזה. למה הפסיכולוגיה הזאת החיובית, שוודאי שכולנו היו תומכים בזה, כן? למה היא לא מתקבלת?
אין דווקא די מתקבלת היום. זה לא מספיק משכנע, אבל...
נו, זה כמו סמים.
למרות שיש כאלה שהתענו שזה הפתרון. יש הרבה מאוד אנשים שהולכים להרצאות.
בוא נעשה מעצמנו כאלו...
לא, שמוכנים גם לשמוע.
בובות יפות וזהו.
לא יודעת מה זה בובות יפות.
נו כן, נעשה איזה פלסטיק כזה, ניתוח פלסטיק, שכל הזמן נחייר זה לזה.
בוא נמצא את הטוב בתוך מה שיש. אתה אומר שהרע הזה לא ישתנה.
אבל מה זה למצוא טוב אם האגו שלי כל הזמן מתקדם ולא מרוצה?
וגם אם התוצאה היא בעייתית בעצם, זאת, כן, זה העניין. כן. האם זה מספיק שאני אשנה משהו כשיש משהו קשה בחוץ? האם, כן, זה מספיק שאני אסתכל על זה?
אנחנו לא יכולים להגיד לאנשים שאם אני אפילו אתן לו חופש חודש בשנה, ופנסיה כמו שהוא עובד במשרה הכי טובה, ועבודה חצי יום, ויתר הזמן חופשי פנוי, והוא יהיה מספיק במשכורת שלו לתפקד ולהחזיק משפחה והכל. האם בזה יהיה לו אושר בחיים?
זה כיוון אחד, וכיוון שני.
לא, אז אני שואל, השאלה? האם בזה אנחנו, אם אנחנו נספק לאדם כל הצרכים שלו, האם בזה אנחנו מספקים לו אושר? לא?
אני חושבת שחלק מהאנשים יגידו שכן.
מה זה חלק מהחיים? אני רואה חלק מהאנשים. אני רואה בארצות הסקנדינביות, אחוז הגבוה ביותר של התאבדות.
שהרמה הכלכלית היא טובה.
ואין יותר? ויחד עם זה, כמה ייאוש, כמה צורכים תרופות וכמה מתאבדים? אפילו שם.
ואז אנחנו חושבים אין להם את הלחץ שלנו בגלל זה.
זה לא מדובר על אנשים, זה לא שלה, זה לא אנחנו. כן? תגיד את זה, משהו בסקנדינביה לאיטלקים, הם בכלל, הם יהרגו את כולם, נכון? בוא שיודע, הוא משם. זאת אומרת, אפילו הם לא מסוגלים. מה אני רוצה להגיד? שרמת החיים בכלל לא מדברת על האושר הפנימי של האדם. ואם כן, אז מה עלינו לעשות? ממה אדם נהנה? אם נספק לו את הכל, אולי אנחנו בזה... אולי כדאי ככה לעשות לאסונים שלנו, לאויבים שלנו. נספר לכם כל טוב שירגו את עצמם. כן? אנחנו רואים שמזה אדם הכי מהר מגיע לריקנות. ככה לפחות יש לו מאבק כדי לשרוד.
כן, אנחנו אומרים שבסקנדינביה אין להם את הבעיות שלנו, אז הם...
אז בגלל שאין להם כבר מה להשיג, משיגים ריקנות פנימית, כי אין להם במה להסתיר ריקנות הפנימית בכל הזמן בריצות ודאגות. אין דאגות, הכל ריק, הכל שממה. אפילו אנשים כאלה שבעצמם כאלו לא יכולים לסבול. אז איפה האושר?
חמקמק.
אז אולי כאן זה המקום להתחיל לדבר, להבין את האדם, כי אתה מדבר פה על איזשהו מרכיב שהולך ומתפתח באדם. לפסיכולוגיה יש את ההבנה שלה על נפש האדם, אולי את רוצה לתת סקירה, ונתחיל מפה לפתוח את זה.
כי אני חושבת שאם אני מנסה ככה באמת ממש בקיצור להסתכל על המודלים השונים שלמדתי, שעבדתי איתם, שאנחנו פוגשים בספרות, אז ההתחלה הייתה פרוידיאנית בעצם, עם מודל ביולוגי, שמדבר על האדם כמונע מדחפים, שבאמת כמו שאתה מתאר יש בו איזה משהו פנימי כזה. אז יש פה את הדחף, יש בו איזה שני דחפים רציניים, או שני דחפים הכי בולטים באמת, הרצון שלו ככה לקבל תענוג, וגם הרצון שלו להימנע מכאב. ובעצם יש בו איזה, גם את הדחף לאמיני, שהכוונה היא בעצם לאיזה... כל הרצון בהנאה וכולי, אבל גם יש בו הרבה מאוד תוקפנות. כדחף מקביל, וכמו הוא נולד עם כל המערכת הזו, והוא צריך לסדר אותה בעצם מול החברה. כי הוא לא יכול לעשות את מה שהוא רוצה, האדם חייב לחיות בחברה בעצם, ואז הוא בעצם חייב ללמוד כל מיני מגבלות כדי להצליח להסתדר בחברה אחד מול השני.
לצערי. כאילו, אם אני מסתכל על זה, אז מעין ברירה.
מעין ברירה, כן. זה לא משהו שבעצם הוא רוצה, אבל משם הוא מתפתח.
אז מזה אתה רוצה עכשיו להסביר לי מה זה האושר?
לא, אנחנו רוצים להבין מזה למה לא מגיעים לאושר. למה נפש האדם מסודרת ככה, לימור עוד שנייה תמשיך בזה, אבל אנחנו רוצים להבין למה זה מסודר ככה, שהוא לא הצליח להגיע עד היום לאושר, אז בוא נדבר
על... ולא יצליח?
אז בוא נדבר עליך.
אבל אנחנו רוצים לפנטז, כן? בוא נגיד באיזה תנאי אדם באמת יהיה מאושר.
רגע. ואז התפתחו מודלים נוספים, שאדם צריך משמעות. למעשה, אני קצת קופצת מבחינת המודלים,
כן.
אבל המודלים ככה מודרניים יותר, מדברים על זה שהאדם לא פוגש מחיים, אלא הוא פוגש את הסיפור של החיים שהוא מספר לעצמו.
אז פעם חשבתנו, כן, שאני הייתי צעיר, ולפני עוד 50 שנה, נגיד, לפני 100 שנה, חשבו שזה תרבות. מלפני 50 שנה חשבו שזה מדע. שזה האדם שמתפתח, כן, הוא כזה, הוא יודע כל היצירות, הוא מתעניין בכל מיני דברים, נהנה מיופי התמונות וצלילים, כן? אחר כך הוא הולך לגלות העולם הגדול, הוא יפתח את המדע, אנחנו נטוס לכוכבים, למרחקים. אני זוכר איך חלמתי על זה. על כמה שזה היה מושך, הילדים, אני זוכר.
זה עדיין נראה מרתק, כל המדע החלל.
אני לא חושב, היום לילדים, אני לא חושב. לא נראה לי שהם מסתכלים על השמיים.
אולי כי זה יותר מובן מאליו.
לא, זה, הרומנטיקה הזאת, היא נעלמה.
אתה אומר שצבענו את זה בצבע?
לא מסתכלים על כוכבים, אולי לכלכו על כוכבים האלה עם כל מיני מלחמת כוכבים, עם כל מיני כאלו הטריקים הוליוודים, אבל בעיניי זה היה פעם, לפני 60 שנה, 50 שנה, זה היה איזה מין, זה היה חלום, זה היה משהו שכדאי בשביל זה לחיות, שלזה מגיע, זה המשך החיים. שחיים כאן בכדור הארץ, זה הכל, זה לא בסדר, אני כבר לא רוצה חינוך, לא רוצה תרבות, לא רוצה יצירות מוזיקליות.
רוצה שם.
אני חושב ששם זה משהו שאף אחד לא יודע, אבל...
ולך תדע מה נמצא גם.
כן, אבל זה מעל האופק, זה משהו שאתה יכול להדביק לשם כל החלומות שלך.
וגם חלומות על מפגש אולי עם זנים אחרים.
כן, 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 זה משהו. ופתאום זה נגמר. פתאום זה נגמר. פתאום אפילו תוכנית החלל, גמרנו אותה. זהו כבר. לא צריכים את הירח ולא מדים ולא שום דבר.
ממשיכה, אבל יש את
הקטנה. כן, אבל זה הכל כדי, זה הכל מאנשי צבא שם וכל מיני...
שהקימו את המנגנון?
כן, שהם צריכים את זה. אבל לא שאנחנו, הבני אדם. אנחנו איבדנו בזה... פתאום מטרת על.
היה גם איזה הרגשה שאולי צריך יהיה לברוח מפה יום אחד אם נערוס את הכדור.
לא, אני לא חושב שזה ריאלי.
איזה מטרה, לא.
זה לא יעזור לנו, זה לא...
זה לא זה.
לא במסגרת הטכנולוגיה שלנו, ואם נגיע לטכנולוגיה כזאת שאנחנו נוכל לברוח, באמת לאיזה מקומות.
זה אנחנו במקום טוב.
אז אנחנו כבר נוכל לעשות כאן חיים אחרים שלא צריכים לברוח.
אוקיי.
לא, זה כבר לתפיסה ולאדם אחר, שיוכל לסדר את החיים האלו כאן טוב גם כן. עם טכנולוגיה שאנחנו נוכל לצאת למרחקים. לא, אבל אני אומר ש... אנחנו רואים עד כמה שכל האגו שלנו, רצון לקבל שלנו, מטרות שלנו, עד כמה שמהר הם התחלפו, ועד כמה שאנחנו מהר
ברמה אבולוציונית?
כן, תוך 100 שנה. היה קודם תרבות, אחר כך טכניקה ומדע.
באמצע מלחמות
כן,
עולם.
כן, באמצע מלחמות עולם. אחר כך חלל. ועוד כל מיני דברים, פתאום אנחנו רואים שהכל נגמר. פעם היה לנסוע לחול, כן, לטייל, לראות את הדברים היום.
עדיין עושים.
כן, עושים.
כמה שיותר.
עדיין עושים, בדיוק כמו שאת אמרת. נוסעים, עושים, כן. אבל ככה לא יותר, איפה היית?
משתדלים לנסוע לאן שהשכנים היום, כן.
נו, זהו. אבל כבר גם בזה אין שום דבר ש... מתחדש, כבר אין האדם שלא היה שם 20 פעם באיזה מקומות, וכבר... אז יוצא ש...
אני אגיד לך את האמת מה אני חושבת מהבחינה הזאת, כי אני כן מרגישה שמה שהאדם באמת לא יכול לוותר עליו בעיניי, זה את הקשר. באמת, יש לנו צורך בקשר אנושי, שאני חושבת שאנשים כן קוראים לו משפחה, ואנחנו מרגישים את זה דרך הרצון שלנו למשפחה, אבל יש לנו צורך בקשר אנושי אחד עם השני.
את רוצה בעצם להגיד כך, נראה לי, בוא אני...
ננסה.
ננסה, כן. אולי ההגדרה היא יכולה להיות כזאת, שאנחנו יצאנו מכל מיני המטרות שראינו בהם איזשהו מילוי, איזה עושר, כן?
חיצוניות.
לא, כן, לא, ב, לא, 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 לא בממש חיים הבורגניים, ולא בחינוך אפילו, שאנחנו מזלזלים היום בחינוך, וזה לא בגלל שהוא... שלא אכפת לנו, לילדים כל כך הוא אכפת לנו. לא אכפת לנו מהחינוך, אנחנו רואים גם כן שבו הוא לא נותן כלום. ואיזה תוצאה הוא נותן? כן? חוץ מזה שמזלזלים בחינוך, מזלזלים בילדים.
כי לא מרוצים מהתוצאה.
כי לא. גם כן אנחנו לא חושבים שזה ייתן משהו. אז מה מזה שהוא יהיה מחונך כל כך יותר או פחות? אני לא רואה בזה גם כן תועלת. זהו. אז לא בחינוך, ולא בתרבות, ולא במדע, ולא בשום דבר, ולא בחיי משפחה, ולא בעבודה שהיא מתחרפת ונגמרת ומי יודע מה, ולא בכלום, ובסופו של דבר, גם כן בחיים, בכלל, ואני חושב שהייאוש הזה, הכללי, שהוא מגיע למימדים שבסך הכל, אני... רואה שהחיים האלו הם ריקים מתוכן וממקור העושר. זה צריך להביא אותנו באמת לחשבון חדש יפה, אנחנו יכולים ליהנות מאהבה הדדיות, הדדית, ברמה שקודם לא היה לנו בכלל. היינו בתחרויות, היינו בכל מיני סיבובים שם, אחרי רומנטיקה, לא יודע, נו, בסדר, לא חשוב, אחרי כל מיני מילואים האגואיסטים.
מין?
ועכשיו יכול להיות שאנחנו, יהיה לנו איזה מין דרישה לחזור לאותם היחסים במה שהיינו מלפני, נגיד, 50,000 שנה.
אז אנחנו חוזרים אחורה.
כן. לאותו יחס היפה, הטוב,
ש... אבל כמו שזה היום, אמרת שלא חוזרים...
טכנולוגיה כבר אמרתי שאני...
לא מבטל עליה.
כן?
אוקיי.
זהו. אבל אולי אנחנו נוכל ליהנות, זאת אומרת, שאנחנו בונים יחסים בינינו בצורה מלאכותית, כי אנחנו לא צריכים את זה בינתיים כאילו, אבל שאנחנו בונים בינינו יחסים כאלו, שבאמת נתחיל ליהנות לא מזה שמחייכים זה לזה. זה הכל בלוף, זה ממש, זה מגיל אפילו. זה
לא חיצוני.
כן, לא, לא, אלה שאנחנו באמת נגיע ליחס שאני ארגיש טוב עם כולם וכולם מרגישים טוב איתי, וכך כולם יחד, כך שאנחנו נהנים מסוג משפחתיות מהרגשת המשפחה, בסגנון אחר.
לא רק משלי, אלא...
כן. כי למה אני אומר על זה? כי בכל זאת היום, בצורה שאנחנו רואים, התלות הזאת ההדדית בכל זאת, הוא כל כך גודל, וקרבה והבנה זה בזה היא כל כך גדולה.
התלות בין כל האנשים כולם, אתה
כן,
מתכוון.
כן. יכול להיות שזה יהיה מקור ההנאה שלי.
זאת אומרת, מה שהיום לוחץ עליי, הכי לוחץ עליי?
אני מחפש ממה אני אמצא הרגשה יפה טובה. אז לא במישור שאנחנו כל הזמן היינו וחיים במישור רגיל. מה יכול להיות איזה מין התעלות מעל כל השטחיות הזאת שכבר עברנו בכל מיני צורות? כן?
מעל השטחיות, מעל החומרנות.
כן. וגם כן בוא נראה מה הטבע מזמין מאיתנו. מה הוא דורש מאיתנו. שאנחנו נעשים בעל כורחנו קשורים זה לזה, שאנחנו נמצאים סביב כדור אחד, שאנחנו תלויים כולם בהשפעה הדדית, שאנחנו מאבדים מצד שני את המשפחה ואת הקרובים שהם רחוקים ומתרחקים. זאת אומרת, יותר ויותר נעשה בשבילי כולנו כשווים. לא אכפתים כאלו. אחד לשני.
אדישים.
כן, אפילו הקרובים ביותר. הם
כבר... ואטומים.
כן. אז יוצא ש... כך נראה לי, שזה בעצם מה שהטבע דורש מאיתנו. מצד אחד, הוא שובר לנו כל הקשרים הקודמים של משפחה, של העם, של העמים, של המדינות. ככה, את יודעת, עושה סלט.
מי זה הטבע הזה? אני לא מבין.
אני לא יודע, ההתפתחות שלנו.
אוקיי.
אני לא מצביע על מישהו. אני מדבר על המגמה, מה שקורה. אז כל הקשרים שלנו, מה שהיו בינינו, הכל נשבר.
שאתה, אנחנו מגלים שבתוך המגמה שלנו בעצם הדברים נהרסים, מבחן התוצאה.
אני רואה שאותם הקשרים נהרסים גם בחינוך וגם בתרבות וגם בטכנולוגיות, בטכנולוגיות הקשר בינינו, בכל מיני הדברים. אומנם שאנחנו קשורים יותר ויותר בצורה הכללית, אנחנו שבורים יותר ויותר בצורה הפרטית. יש כאן איזה מין מגמה שהכל נשבר מבפנים, ודווקא מתחזק יותר בצורה הגלובלית שלו מבחוץ.
זאת אומרת, יש יותר ויותר קשרים ותלות הדדית
בצורה...
בין מדינות,
כן.
או ברמה כלכלית, או ברמה מסחרית, אבל בעצם האדם הפרטי הופך יותר ויותר בודד, יותר ויותר שבור, יותר ויותר כן. חרד.
כאילו המגמה היא, ולזה אני קורא טבע, דוחף אותי להיות מקושר עם כל העולם, עם כולם, להרגיש שאני ממש שייך לכולם, וכל העולם הוא אכפת לי, מה שקורה שם ופה ופה ושם. קודם לא היה אכפת לי, חוץ מהכפר שלי, מה אכפת לי מה שקורה שם.
האמת שגם עכשיו לא כל כך אכפת לי, זה פשוט משפיע עליי.
זה נקרא אכפת? אוקיי. תמיד זה היה ככה. למה המשפחה הזאת היה לי יותר חשובה מאחרים? אני תלוי בהם, הם תלויים בי, אותו דבר כאן. היום זה, אנחנו מרגישים שכך כל עולם. אז אני שואל, לכן ככה אני חושב, שאם אנחנו נמצאים במגמה כזאת, שהקשרים הקרובים נשברים, וקשרים הגלובליים מתחזקים,
אתה אומר שזה משהו כמו משהו שלוחץ עלינו מבחוץ?
הוא מחייב.
מחייב.
זה מחייב. אני רואה שגם כן כל המדינות, הם כמה שנעשות יותר תלויות זה בזה, מצד אחד, מצד שני, בכל מדינה ומדינה, הכל מתפרק. המפעלים יוצאים החוצה, לחול נוסט, מעבירים אותם, משם מעבירים לפה, מפה מעבירים לשם. בקיצור, הגבולות מתבטלות. גם בגבולות במשפחה, גם גבולות במדינה, גם במסחר, בתעשייה ובכל הדברים. גם השפה, כאילו, אנגלית, היא מתחילה להיות ממש שולטת בכל העולם, ועוד ועוד דברים. הרשת, האינטרנט, וקושרת אותנו, תרבות, חינוך, כל מיני דברים, הסטנדרטים למיניהם, וכו' וכו'. זאת אומרת, אנחנו נעשים יותר גלובליים. אולי אנחנו צריכים, אם כך, לדבר על האדם הגלובלי, שאז שיהנה ממשהו שזה שייך באמת לרמה החדשה, ואז הוא ימצא את עצמו מאושר. שכל התקופה הזאת שהיינו עכשיו, שאנשים היו לפני נגיד 100 שנה או אפילו 50 שנה בריצה, במשהו, במגמה, היה להם ברור ממה הם היו נהנים. מהאוכל טוב, אחר כך מתרבות, מחינוך, אחר כך ממדע ומחלל ומהתפתחויות, והיום מריקנות, כן? אז אולי זה איזשהו מין היפוך מפנימיות הזאת שאנחנו סגורים יחד, להחוצה. זאת אומרת, להיות אדם יותר גלובלי.
זאת אומרת, אנחנו נצטרך ללמוד בעצם... איך להגיע מניקור כלפי משפחה, כלפי חברים, כלפי כל העולם, שבזה אני מרגיש רק תעזבו, תיתנו לי להיות בקונחייה שלי, אני אצטרך ללמוד איך להגיע לאיזון ושמחה ואושר עם כל העולם. זה בעצם אתה אומר המטרה, השלב החדש של האיזון שלנו.
שכנראה בלי זה אני לא יהיה מאושר. אני מחפש כאן מקור האושר. מזה התחלנו לפני שעה, כן?
אני עדיין מחפשת, כן.
כן. זהו. מה אומרת על זה פסיכולוגיה?
על הגלובליות?
כן. לא, בינתיים.
אני לא, לא פגשתי. יש ענף ככה, שהוא פחות מוכר לי בכל אופן באופן אישי, שקוראים לו פסיכולוגיה בין תרבותית, שמתחילה לבדוק מה קורה בתרבויות שונות, והאם זה אותו דבר. והאם האדם צריך את אותם דברים בכל מיני תרבויות. ויש כן הרבה דרישות כלפי הפסיכולוגיה לנסות לענות על כל הבעיות שמתחילות להתעורר. אני חושבת שבגלל הגלובליות הזאת, למשל רמת האבטלה. וראיתי כן מחקר שמציע באינטרנט שאנחנו מציע לפסיכולוגים קליניים, שמטפלים בכל מיני הפרעות נפשיות, להתחיל לעבוד עם האדם הרגיל ועם כל מה שהאבטלה מייצרת, כי היום הנושא של האבטלה כן מייצר את כל הנושא של דיכאון וחרדה ומשברים וכולי, ואז בעצם יש איזו דרישה כלפי הפסיכולוגיה להתאים את עצמם, בואו תעבדו מהר, קצר, ותעזרו לאנשים לחזור מהר להיות מאושרים, או לפחות לעבוד טוב,
לעבודה כבר אי אפשר להחזיר אותם, כי לא יהיה עבודה.
לא בטוח שיהיה עבודה, אז או שימצאו דרך להסתדר
בלי עבודה. אז להחזיר לאושר.
משהו כזה, כי התפקיד
המסורתי,
כי התפקיד המסורתי של הפסיכולוגיה הוא לעזור לאדם להסתגל למה שקיים. ופה אתה מדבר על זה שצריך בעצם לעשות שינוי בתוך מה שקיים. אולי גם בחברה, אולי גם באדם.
אנחנו עדיין נמצאים בשאלה מה הוא יכול להיות המקור לאושר שלנו.
הפרטי.
יכול להיות שלא פרטי.
אתה אומר שזה לא יכול להיות פרטי, שזה בעצם תלוי בהרבה מאוד דברים אחרים שקורים מסביב האדם.
כן, אבל אם אני...
האדם בלי להיות עסוק במה שקורה מחוץ לו, לא יכול להיות מאושר. הבנתי נכון?
אנחנו צריכים לראות את האגו שלנו.
אם אני אדאג לעצמי, באגו שלי, ולמשפחה סביבי, אני לא אהיה מאושרת לפי זה.
לא, אנחנו כבר יצאנו מזה, גדלנו.
זה פסק, אנחנו התפתחנו. זה מצינו, אתה אומר.
כן.
זאת אומרת שיש פה איזה צורך שהאדם הפרטי יעשה שינוי.
לקראת מה?
אולי להסתכל קצת מה נמצא מחוץ לו ומה משפיע עליו.
לכן אני אומר שיכול להיות, אם אנחנו מסתכלים על המגמה הזאת, איך אנחנו שוברים גבולות של משפחה, של משהו קטן, ומגיעים לגדול, יכול להיות שאז מקור האושר שלנו בהתאם לזה עובר מילדים, ממשפחה, ממדינה לכלל העולם. זאת אומרת שאני צריך לראות, יכול להיות שהאושר שלי, למה אני לא יכול למצוא אותו עכשיו, לא במשפחה ולא בחברה יותר גדולה, יכול להיות שהאושר שלי זה להיות מקושר נכון עם כל האנושות. כי אם אנחנו נמצאים בצורה כזאת גלובלית, היום תלויים זה בזה. יכול להיות, אולי עוד לא היום, אבל יכול להיות שהמעבר הזה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לאתר בו מה יכול להיות שיספק אותי, שימלא אותי.
זאת אומרת שיש פסיכולוגיה גם את התפיסה הזאת של ייעוד, זאת אומרת שיכול להיות שאדם צריך למצוא את הייעוד שלו, שזה למצוא את מקומו בעולם, או להבין את תפקידו בעולם.
אני אקפוץ במשפט ואני אגיד לכם מה שאני חושב. אני חושב שיש כאן שינוי פרדיגמה. שאם קודם היו כל המגמות שלנו, שלי, כל הנטיות שלי.
של האדם הפרטי.
של האדם הפרטי. לחפש אושר, מילוי, במשהו שקרוב לי, שנמצא אינטרו, בתוכי. משהו, משפחה, חברים, קרובים, עבודה, משהו מבפנים. זה היום נשבר. וזה הפך להיות מחוץ לי. בעולם הגלובלי, שכל הקשרים האלה הפנימיים, לא יכול אני לקבל מהם מילוי. ואז אין לי ברירה. איפה אני אקבל אותו? איך אני אמלא את עצמי? אני לא... נכון שיש לי סופר ויש לי הכל מה שיש. אפילו שהכל יהיה. אמנם שאנחנו רואים שהעולם הוא דווקא לא הולך לקראת זה. אבל נגיד שכן, אני בכל זאת לא נהנה. ואדם בלי תענוג לא יכול לחיות. ועד כאן אני רואה שהמגמה היא מאינטרו, כן? לאקסטרו, לצאת החוצה. דווקא אם אני הייתי מתקשר לחברה הגלובלית הגדולה, לעולם הגלובלי, הייתי מרגיש אחרת, ויכול להיות שזה מקור ההנאה שלי, כמו שפעם הייתי נהנה ממשפחה, מעבודה, ממשהו שנמצא ככה...
מסביבי.
כן, בית, מה שנקרא, בוא נגיד. יכול להיות שכאן הטבע שלנו עובר שינוי, הפרדיגמה הזאת, כן? שינוי גדול, מהותי, מבפנים החוצה. ולכן הזמן שלנו הוא כל כך מיוחד, ואנחנו בינתיים לא מוצאים בו את ה... לא מוצאים בו את הכיוון. אנחנו עדיין לא איתרנו את זה.
כי יש פה משהו שהוא לא היה עד עכשיו.
שזה הפוך.
שהוא הפוך גם לתחושה הפנימית שלי.
אנחנו מחפשים עדיין בפנים.
צריכה לחפש בחוץ.
ולכן אנחנו לא מבינים אותו המצב שעכשיו עוברת עלינו. שאנחנו מתהפכים מפנימה החוצה, ואנחנו רואים הפנימה אין כלום. זה נקרא משבר. מצד אחד. מצד שני המשבר... הוא
מקום לצמיחה.
הוא מקום לצמיחה ולידה חדשה. אבל זה אנחנו עוד לא רואים. זה אנחנו עוד לא רואים. חצי הרק רואים, חצי המלא, לא.
איינשטיין אמר משהו כזה, שבתוככי הקושי חבויה הזדמנות. אני לקחתי את זה לטיפול. שבתוך הקושי שם יש משהו שאומר לנו
מה... זה יצרי לידה.
מה לעשות?
אז אני הייתי ככה מגדיר את הזמן שלנו. אבל זמן הוא בינתיים קשה, כי רואים שבעבר כמה...
תראה לידה זה קשה מאוד.
כן, כשמחפשים כמה שמחפשים בעבר, לא יכולים למצוא כבר תענוגים, מטרות, ברורות, יציבות, הכל כבר נשחט ונעלם, ונגמר ממש, כן, נמחק, ובצורה החדשה עדיין... כבר נמצאים אנחנו אולי במשהו, אבל לא רואים, לא מזהים את זה, כי מסתכלים עדיין דרך מערכות הישנות. כלכלה, פיננסים, תעשייה, משפחה, כל הדברים האלה מסתכלים דרך מה שאנחנו בנינו, ואז לא רואים את הצורה החדשה שהיא לגמרי חדשה.
אותה,
אותה לא מזהים, כן, לא מזהים. ולכן לא יכולים לבנות משהו חדש.
כי כל הידע הקודם לא הופך אותנו יותר חכמים למה שיהיה.
לא, ולכן, ולכן כל החכמים בימינו, הם לא יכולים להגיד על המשבר הזה שום דבר, ולא יכולים לתת לנו דרך איך לצאת. אבל לפחות בזמן אחרון אנחנו שומעים שאיכשהו מסכימים עם זה שהמצב הוא מצב ההתהפכות למשהו חדש.
ושיש איזו תחושה של אין מוצא.
כן.
אבל אם ממשיכים את המטאפורה הזאת, העובר באמת לא יודע מה קורה בחוץ.
נכון.
הוא גם מגיע ממקום אחר לגמרי. זאת אומרת, שהוא קיבל הכל ושזה יסתדר ושזה, ופתאום הוא צריך לעשות בעצמו משהו.
בכל זאת, כן, אבל אנחנו נמצאים במצב שאת התהליך הזה של הלידה, אנחנו יכולים לזהות, לתפוס אותו. הרי אנחנו מדברים על זה, אנחנו כולנו, זה עובר עלינו על כולנו. אנחנו בכל זאת אומרים שזה עובר עלינו, וכך אנחנו נמצאים. זאת אומרת, יש לנו איזשהו חלק, חוץ ממי שעובר את הלידה, יש לו איזשהו חלק נוסף אליו, שהוא אומר, כן, אני הולך להיוולד.
זה החלק של האדם שמתבונן.
האדם העתידי שבאנו. חלק מה... ממודעות החדשה.
אבל זה הזמן הכי קשה.
כן.
מה זה צירי? אם אני לוקח את המטאפורה, אז...
לכן זה נקרא, כן, ימות המשיח.
אז בקורס הזה אנחנו רוצים בעצם לזרז את תהליך הלידה. רוצים להבין איך להאיץ אותו.
אנחנו רוצים לזרז. אולי
להבין
כן,
קודם.
כן, זה אפשר לזרז. להבין אותו. אותו תהליך, ולראות בזה מקום לאדם ולסביבה ולחברה, איך להקל את הדברים, כן? מי כאן יכול להיות המיילדת? עוזרי כוחות, עזר, בני אדם, סביבה שיכולה לעזור, איך אנחנו בונים את הדברים האלה, אמנם שאנחנו בעצמנו נמצאים בתהליך, איך אנחנו בעצמנו מוצאים את עצמנו לעולם החדש מבפנים החוצה. זאת, כן, הבעיה שצריכים לפתור, וגם כן איך אנחנו מסבירים את זה לאחרים בצורה שהתקבל.
אבל מה שאתה אומר זה שיש איזשהו כיוון ללכת אליו. יש משהו להוליד, האדם יכול להוליד עכשיו עולם חדש, האדם עצמו יכול להוליד עולם חדש?
לא. אנחנו לא. לא, אנחנו לא עושים כלום.
אנחנו, לא
אנחנו עושים. רק צריכים ללמוד מה שקורה איתנו, ובהתאם לזה, אם אנחנו לא מתנגדים, אם אנחנו עוזבים צורה ישנה, ומזהים ומקבלים צורה חדשה, זה בשבילנו הכי טוב. ואז אדם, כשהוא מזהה את הצורה החדשה, יש לו בשביל מה לחיות. הוא פתאום מגלה בזה שאיפה.
היא נעימה לו? היא תהיה נעימה לו?
בטח.
אבל זה גם
כל כך. מה זה חדשה? מילוי לאגו שנמצא עכשיו אצלי, ובאגו החדש שעכשיו הוא כבר מתאים לעולם החדש, אני לא רואה מילואים במקום הישן. לכן אני ריק, לכן רע לי. העובר שמרגיש את עצמו בתוך רחם שחייב להיוולד. איזה צירים הוא מרגיש?
עד עכשיו היה טוב, עכשיו הוא כבר לא יכול יותר. כן. עכשיו זה כבר אין מקום.
כאילו מקום לא סובל אותו.
כן, צפוף
זה מה גם. שאנחנו מרגישים היום בעולם. ב- 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 בחברה האנושית, בכלכלה, בתרבות, בחינוך, במשפחה, בהכל. אנחנו מרגישים שזה לוחץ עלינו ומוציא אותנו החוצה. דוחף. לא מוציא, דוחף אותנו. איך אנחנו יכולים לעזור לעצמנו, לראות אותה קדימה. שבתוך הפרוסדור הזה יש לי אור.
בקצה.
גם כי זה כל כך מפחיד לעזוב את מה שיש לנו היום. כי לא יודעים
ודאי, כן. אבל אני לא חושב שכל כך גם כן מפחיד. אני חושב שאנחנו כבר נמצאים כמה שנים טובות במשבר, ואני חושב שהיום זה די קל. להסביר לאנשים, קודם לא היה יכול, אבל היום שיוצאים מיליונים לרחובות, במימות, ובהבטלה, ובחוסר חינוך, ומשפחה, וכל הדברים האלה, אני חושב שהיום זה כבר יוצא שהרבה קל, יותר קל להסביר לאדם. הוא בכל זאת מסוגל להבין שיש כאן משהו חדש ולא היה קודם. כי מתחילים לדבר את זה. היום כבר בטלוויזיה, פה ושם, ישנם, מדברים על זה. אני רואה בכל זאת שלא מסתירים. וכמה יש לך אנשים בעולם, אלו מהממשלות, מהבנקים, מכל מיני התעשיות והכל, אנשים פוליטולוגים, סוציולוגים, שהם מדברים על זה שהעולם הוא חדש, לא ידוע לנו איזה, אבל חדש. ולכן כבר יש לנו איזה פתחון פה, כן? להתחיל לבדוק ואיך להסביר את זה לאנשים.
זאת אומרת שאם העולם הוא חדש, אדם צריך ללמוד.
לא, שעולם החדש זה מדברים בצורה כאילו יפה כולם. העולם חדש. שעולם הוא חדש שאנחנו לא יודעים איך להסתדר עמו, גם כן מדברים
הרבה. גם, זה כבר די ברור.
כן. השאלה היא, מהו העולם החדש?
מה החוקים שלו?
להסביר, כן. איך להסביר זה לבני אדם? שיבינו, שיקבלו את זה ולא ידחיפו את זה, כי זה נגד טעמם.
וזה נגד טעמם.
אני מביא לך עכשיו משהו שאת לא רגילה.
אז אין לי טעם אליו, אז הוא באמת לא יהיה לי טעים, אוקיי.
לא טעים. עד שלא, את לא מבינה ולא מתרגלת וזה, עד שאני מסביר לך שזה בריא. יכול להיות שזה לא טעים, אבל כן, אבל עד כדי כך שזה בריא, שכדאי לך מזה.
אנחנו באמת בנויים ככה.
אז צריכים אנחנו לכם.
שטעם זה משהו נרכש.
כאן, כן. מכאן והלאה, אנחנו כבר, והעיקר, ההסברה צריכה להתחיל מזה שאנחנו אומרים לכולם, ששם זה מקור האושר.
וכל הבלבול הזה?
דרך הבלבול הזה אנחנו, דרך הבלבול הזה אנחנו רוכשים חסרונות החדשים, רצונות החדשים. אנחנו מקבלים טעם למשהו. למה אנחנו צריכים לעבור איזה מצבים קריטיים, לחצים? לא להיות אדישים. המשבר הזה הוא מנענע אותנו. הוא לא משאיר אותנו ככה באכפתיות. הוא מנענע אותנו. אני לא יודע מה אני רוצה. עכשיו, אם נפתח משהו שאני רוצה, משהו חדש, אז אני אענה. זאת אומרת, צריך להיות חיסרון ממני, וטעם המתאים מבחוץ.
זאת אומרת, אני לא יכולה לרצות משהו שאני לא מכירה, לא טעמתי אף פעם, אני לא יודעת איך הוא נראה, כן. ואני לא יודעת איך הוא מרגיש.
אין לי מזה חיסרון.
אין לי לזה רצון אפילו, או הבנה.
ולכן אני לא מגלה את התענוג. ופגישת החיסרון עם התענוג נקרא אושר.
זה כמו שכאילו אני לא יודעת מה לחפש?
גם כן, לא. לא, אנחנו בכלל לא מסתכלים על זה, זה יכול להיות קרוב להיות מאוד.
מתחת ל...
כמו שאת יודעת בפסיכולוגיה.
כן, הרבה אומרים.
תסתכל, אוי, לא ידעתי, לא ראיתי, לא זהיתי וכן הלאה. תודה רבה. אז אנחנו צריכים לפתח טיפול פסיכולוגי החדש.
כנראה.
אז אולי כאן אנחנו נעשה שאת נחתה, נסיים את התוכנית, מיד נעבור לתוכנית הבאה. תודה.